שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ה במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף עם משלי 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם. המשנה הזאת ממשיכה לתאר את תהליך הסקילה. במשנה הקודמת ראינו שהתקרבנו 10 אמות לבית הסקילה, אז הנידון למוות היה צריך להתוודות. עכשיו, כשמתקרבים 4 אמות לבית הסקילה, אז היו מפשיטים אותו. למה היו מפשיטים אותו? בשלב הזה אנחנו מבינים שזה בשביל לבזות אותו ובשביל שכל מי שרואה ילמד מוסר לעצמו. בהמשך נראה הסבר נוסף שזה עוזר לו למות יותר מהר. עכשיו לא היו מפשיטים לגמרי, היו מכסים קצת מקדימה. בכל אופן זה לגבי האיש, מה לגבי אישה? אז רבי יהודה אומר שמפשיטים גם אותה, רק היו מכסים מקדימה ומאחורה. ורבנן אומרים שלא היו מפשיטים בכלל את האישה, הם לומדים את זה ממה שכתוב במקלל ורגמו אותו ומדייקים אותו ולא אותה, משמע שרק איש צריך להפשיט ולא אישה. אז זה המחלוקת, רבי יהודה אומר שמפשיטים ורבנן אומרים שלא מפשיטים, ועכשיו ננסה להבין את הסברות. לגבי הסברות יהיו לנו שני שלבים בגמרא, כשבכל שלב נצטרך לחשוב על סברה למה כן להפשיט, ועל סברה למה לא להפשיט. אז בשלב הראשון הסברה כן להפשיט, זה בשביל לייסר אותה ואת מי שרואה בשביל שילמדו מוסר, והסברה לא להפשיט זה בגלל שמי שרואה אותה יראה אותה בלי בגדים, אז יהיה לו הרהורי עבירה. אז יוצא שרבנן שאומרים שלא מפשיטים זה כי הם חוששים להרהורי עבירה, ורבי יהודה שאומר שמפשיטים זה כי הוא לא חושש להרהורי עבירה. אז זה השלב הראשון בגמרא, אבל הגמרא מקשה על זה מאישה סוטה, ששם דווקא לפי רבנן הכהן היה פורם את הבגדים שלה, ולפי רבי יהודה הוא לא היה פורם את הבגדים שלה, כי רבי יהודה חשש שם להרהורי עבירה, וזה בדיוק הפוך ממה שאמרנו אצלנו. אז מילא לרבי יהודה זה לא קשה, כי מתי חוששים להרהורי עבירה? כשזה אישה שאחרי זה הוא יכול גם לפגוש אותה. לכן שם, כיוון שיש סיכוי טוב שהאישה הסוטה תחיה, אז חוששים להרהורי עבירה. אבל אצלנו שהיא הולכת למות, אז רבי יהודה לא חושש להרהורי עבירה. אז את רבי יהודה פתרנו, אבל רבנן בבעיה. אם שם שהיא הולכת לחיות הם לא חוששים להרהורי עבירה, כל שכן כאן שהיא הולכת למות, לכאורה ברור שלא אמורים לחשוש להרהורי עבירה. אלא כנראה שהסברה כאן זה לא הרהורי עבירה, וזה מביא אותנו לשלב השני. בשלב השני, באישה שנסכלת לפי כולם אין בעיה של הרהורי עבירה, אז למה בכל זאת לא להפשיט אותה? כי הרי מה המטרה בלהפשיט אותה שם בסוטה? בשביל להשפיל אותה וללמד מוסר לכל מי שרואה. אבל כאן הרי הורגים אותה, זה מספיק מוסר. אז לא צריך לייסר אותה מעבר לזה. כמו שרב נחמן אמר, גם פה יש דין של ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה, לא צריך להשפיל אותה מעבר למה שצריך. אז זה הסיבה למה לא להפשיט בשלב השני של הגמרא. למה לפי רבי יהודה בכל זאת כן מפשיטים? אז פה יש שתי אפשרויות. או שהוא עדיין נשאר עם הסברה מהשלב הראשון, כלומר שאנחנו רוצים לייסר אותה, ואז יוצא שהוא חולק על רב נחמן של ברור לו מיטה יפה. את זה הגמרא לא אוהבת, לכן הגמרא מציעה אפשרות נוספת, שהסיבה להפשיט זה לא בשביל לייסר, אלא כי כשהנסקל הוא בלי בגדים, אז הוא מת מהר יותר, כי הבגדים מרפדים קצת את המכות. אז לסיכום הסברות, בשלב הראשון הבנו שרבי יהודה שומר להפשיט זה בשביל לייסר, ורבנן שומרים שלא להפשיט זה בגלל הרהורי עבירה. בשלב השני הבנו שלפי כולם אין פה לא בעיה של הרהורי עבירה וגם לא רצון לייסר בגלל ואהבת לרעך כמוך, אלא רבי יהודה שומר להפשיט זה בשביל שהמיטה תהיה מהירה וזה עדיף לאישה על פני הכבוד שלה. לעומת זאת רבנן שומרים שלא להפשיט זה בגלל ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה, ומניחים שהאישה מעדיפה את זה מאשר למות קצת יותר מהר. ובזה סיימנו את ההכנות לקראת הסקילה, ועכשיו הגענו למשנה הבאה שמתארת את הסקילה עצמה. כמו שלמדנו לפני שני דפים, לפני שהיו סוקלים אותו, היו קודם זורקים אותו ממקום גבוה. אז המשנה אומרת שאחד מהעדים שעיד נגדו, הוא צריך לדחוף אותו מאותו מקום גבוה. מקום גבוה, הכוונה היא בגובה של שתי קומות, כשכל קומה זה גובה של אדם ממוצע, שזה 3 אמות. עכשיו, כשהוא דוחף אותו, הנידון עומד כשהפנים שלו כלפי הנפילה, ודוחפים אותו במותניים כך שהוא נופל על הפנים, במשנה זה נקרא על הלב. אחר כך יהיו הופכים אותו שישכב על הגב, רש"י אומר שזה פחות ביזיון, יש אומרים בשביל לבדוק אם הוא עדיין חי, וגם בשביל לעבור לשלב הבא. השלב הבא זה שאם הוא עדיין חי, אז העד השני זורק עליו אבן, עוד מעט נראה שזאת אבן מאוד גדולה. אם גם זה לא עזר, אז כל ישראל צריכים לסקול אותו, כמו שכתוב, יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו, ויד כל העם באחרונה. זה המשנה עכשיו בגמרא, נעבור על כל התהליך הזה. אז קודם כל לגבי הגובה שממנו זורקים אותו, אמרנו שזה בגובה של שתי קומות אדם, והרי הוא גם עומד כשזורקים אותו, אז זה עוד יותר גבוה. שואלת הגמרא, למה צריך כל כך גבוה? הרי למדנו בבבא קמא שאפילו בור של 10 טפחים יכול להרוג מישהו. עונה הגמרא, נכון שבור של 10 טפחים יכול להרוג, אבל זה לא בטוח הורג. פה אנחנו רוצים להקל עליו שהוא ימות כמה שיותר מהר, לכן זורקים אותו ממקום גבוה, כך יש סיכוי גבוה שהוא ימות מיד. אבל מצד שני, לא גבוה מדי, כי אם זה גבוה מדי, הגוף שלו יתפרק לגמרי, וזה גנאי בשבילו. זה לגבי הגובה. עכשיו שואלת הגמרא, על עצם המקור לזה שקודם דוחפים אותו ורק אז סוקלים אותו. אז לומדים את זה ממעמד הר סיני שכל מי שנוגע בהר סקול יסקל או ירו יירה. אז ירו הכוונה היא שדוחפים אותו ממקום גבוה וסקול הכוונה היא שסוקלים אותו. ומזה שכתוב או באמצע אז משמע שאם הירו הספיק אז לא צריך את הסקילה. ומזה שכתוב גם יירה ויסקל שכוונה היא לשון עתיד לומדים שלא רק במעמד הר סיני זה ככה אלא גם בכל מיטות בית דין זה ככה. והשלב הבא, אנחנו בשורה הראשונה בעמוד ב', אחרי שזרקנו אותו והוא לא מת, אז צריך לזרוק עליו את האבן. ובמשנה ראינו שהעד השני הוא זורק את האבן לבד, וזה קשה מברייתא, ששם רבי שמעון בן אלעזר אמר שמדובר באבן גדולה שרק שניים יכולים להרים אותה ביחד. אז איך הוא זורק אותה לבד? עונה הגמרא, מדובר ששניהם מרימים אותה ביחד, אבל את הזריקה עצמה רק אחד עושה בשביל שזה יהיה זריקה מדויקת ללב של הנידון, בשביל שהוא ימות מיד. והשלב הבא, אם הוא לא מת מאותה אבן, אז כל ישראל רוגמים אותו, והגמרא מביאה ברייתא שזה אף פעם לא קרה, וגם לפי המשנה שלנו זה רק אם צריך, אבל בפועל זה אף פעם לא קרה שהוא לא מת מהנפילה והאבן, ושישראל היו צריכים לרגום אותו באבנים. והערה נוספת, ראינו בברייתא מקודם שרבי שמעון בן אלעזר אמר שהייתה שם אבן גדולה שצריך שני בני אדם בשביל לסחוב אותה, ומשמע בניסוח שלו שמדובר באבן מסוימת, אבן הייתה שם. כלומר, משמע שהייתה אבן אחת שהשתמשו בה להרבה מיטות ביתין. אבל על זה מקשה הגמרא מברייתא אחרת שאחרי שהיו עושים מיטת ביתין, היו קוברים את כל החפצים שהשתמשו בהם בשביל להרוג אותו, לא עם המת ממש, אלא בתוך ה-400 שלו. בכל אופן, האבן הייתה חד פעמית ולא רב פעמית. עונה הגמרא נכון, מה שרבי שמעון בן אלעזר אמר שהייתה שם אבן, הכוונה היא שתמיד הכינו אבן מראש, אבל זאת לא אותה אבן שהשתמשו למיטה אחרת. עד כאן לגבי פירוש המשנה. עכשיו אנחנו בשליש העליון של עמוד ב'. אנחנו עוברים לסוגיה נוספת שהיא תיקח אותנו עד המשנה הבאה ובה נסיים. אמרנו במשנה שהעדים הם הורגים אותו ראשון, כלומר עד אחד דוחף אותו ועד השני זורק עליו את האבן, ומחדש שמואל שזה לעיכובה, כלומר אם אחרי שהעדים העידו, נקטעו להם הידיים והם לא יכולים להרוג אותו, אז לא הורגים את הנידון הזה, כי צריך שיד העדים תהיה בו בראשונה. עכשיו הגמרא שואלת על זה שלוש שאלות, שתי השאלות הראשונות הן מקומיות, השאלה השלישית תביא אותנו לנושא יותר רחב, אז השאלה הראשונה היא, לכאורה יוצא לפי שמואל, שאנשים גדמים, כלומר שאין להם ידיים, הם פסולים להיות עדים. והרי לא למדנו בשום מקום שיש פסול עדות של גדמים, אבל עונה הגמרא זה לא אותו דבר. אם יש עד שבשלב העדות לא היו לו ידיים, אז כבר מראש הוא מוגדר כעד שאין לו ידיים, אבל עד שהיו לו ידיים, והוא לא יכול להשתמש עכשיו באותם ידיים בשביל להרוג את הנידון, רק אז לא הורגים את הנידון. זה שאלה ראשונה. קושייה שנייה ששואלים על שמואל זה מברייתא, ששם כתוב שאם יש נידון שהצליח לברוח מהביתין והוא הגיע לאיזה מקום אחר, ובאותו מקום ראו אותו שני עדים שמכירים אותו, והם הולכים לביתין המקומי, ומעידים שאותו אדם חייב מיטה, אז הורגים אותו באותו מקום. עכשיו, לפי שמואל שהדין שהעדים הראשונים הם צריכים להרוג אותו זה מעכב, איך יכול להיות שהורגים אותו? הרי אין לנו את העדים הראשונים. עונה הגמרא, שמואל יעמיד את אותה ברייתא שמדובר שהעדים המקורים הם גם אלו שהעידו עליו במקום החדש. אז זה שתי שאלות מקומיות על שמואל, אבל עכשיו הדברים של שמואל מכניסים אותנו לנושא רחב יותר, וזה השאלה האם באינן קרא כדכתיב. כלומר, כשהתורה מתארת איזשהו תהליך, האם היא מתכוונת שכל פרט הוא בדווקא, כמו ששמואל אמר כאן, או שהתורה מתארת איך זה אמור להיות לכתחילה, אבל זה לא מעכב. אז שמואל כבר ראינו שהוא מבין שזה בדווקא, אבל עכשיו נראה מה דעת התנאים בעניין. אז הגמרא תביא שתי ראיות לשני הצדדים, ובסוף נראה שזה מחלוק את התנאים. אז קודם הגמרא מביאה שתי ראיות נגד שמואל, שני מהתחום של רוצח. אחד זה מברייתא שלומדת מהריבוי מות יומת, שאם אי אפשר להרוג רוצח בסייף, למשל שהוא ברח, אז אפשר גם להוציא אקדח ולראות בו, כלומר באיזה מיטה שאפשר להרוג אותו. כלומר לא מקפדים על הפרטים, זה ראיה ראשונה. ראיה שנייה זה מגואל אדם, יש פה כמה הסברים הראשונים מה הכוונה, נלך פה לפי רשי, הוא אומר שהכוונה לאדם שרצח בשגגה ויצא מעיר המקלט שלו, שאז הדין הוא שגואל אדם יכול להרוג אותו, ואומר את הברייתא, אם אין לו גואל דם, אז לא רק גואל אדם יכול להרוג אותו, אלא ביתין ממנים מישהו אחר שהוא יהיה כאילו גואל אדם והוא יהרוג אותו. עכשיו בהערות באתר נכתוב הערה של הראשונים על ההסבר הזה של רשי. בכל אופן אלו שני המקורות לזה שלא צריך להקפיד על הפרטים, אבל הגמרא אומרת אי אפשר ללמוד מהם לכל התורה כולה, כי יש לנו כלל של שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. כלומר אם התורה הייתה רוצה ללמד את זה, הייתה כותבת את זה רק במקור אחד. מזה שזה כתוב בשני מקורות זה בא לומר דווקא בשניהם, אבל לא בכל התורה כולה. אז משם אי אפשר ללמוד, ועכשיו נראה שני מקורות לטובת הצד השני שכן מקפידים על הפרטים. מקור אחד מביא מרקשיש הבריידר רב חיסטה מבן סורר ומורה, כתוב בבן סורר ומורה ותפסו בו אביו ואימו, וכתוב שהם צריכים לומר בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו וכולי, ולומד את המשנה בהמשך המסכת בדף עין א', שמקפידים פה על כל פרט ופרט, כלומר צריך שיהיה להם ידיים שיוכלו לתפוס בו, ופה לדבר, ואוזניים לשמוע וכולי. אז הנה ראיה שכן מקפידים על הפרטים, אבל אומרת הגמרא, גם מכאן אי אפשר ללמוד לכל התורה כולה, כי כאן כל הפסוק הזה מיותר, אז הוא בא ללמד שיש פה משהו מיוחד, אבל אי אפשר ללמוד מכאן לשאר התורה, ובכלל בבן צורר ומורה יש הקפדה גדולה על הפרטים, בשביל שבפועל זה אף פעם לא יקרה, כמו שנלמד בהמשך המסכת לפי אחת הדעות, לכן מכאן אי אפשר ללמוד. ראיה שנייה לטובת ההקפדה על הפרטים, והיא דווקא כן מתקבלת, זה מעיר הנידחת, שם כתוב שצריך לקבץ את כל השלל של העיר על רחוב העיר, ואז לשרוף אותו, וגם רבי ישמעאל וגם רבי עקיבא מבינים שחייבים שיהיה רחוב לעיר אחרת, אי אפשר לעשות עיר הנידחת. אז מה קורה כשאין רחוב? אז רבי ישמעאל אומר שאין מה לעשות, לא עושים עיר הנידחת, ורבי עקיבא אומר אז יוצרים רחוב, אבל בכל מקרה לפי כולם מקפידים פה שיהיה רחוב. אז הנה ראיה שכן מקפידים על הפרטים. אז ראינו שתי ראיות שלא, שתי ראיות שכן, האחרונה התקבלה, ועכשיו שלוש שורות לפני סוף הגמרא אומרת הגמרא שזה מחלוקת תנאים, וכאן בניגוד לשאר המקורות לא מביא מקור שעוסק בעונש מוות, אלא דווקא לגבי טהרה של מצורע. הדין בטהרת המצורע זה שהכהן לוקח מדם מהשם והוא נותן את הדם על תנוך האוזן הימנית שלו ועל הבוען של היד והרגל הימניים שלו. עכשיו מה קורה אם אין לו? אז תנא קמא שם אומר שמקפידים על הפרטים, ואם אין לו ידיים או אוזן ימנית אי אפשר לתאר אותו לעולם. לעומת זאת רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים שמוצאים פתרון אחר, כלומר לא מקפידים על הפרטים. איזה פתרון מוצאים? רבי אליעזר אומר שיתנו במקום שבו אמורה להיות היד או האוזן, רבי שמעון אומר שישימו בצד שמאל, בכל אופן לא מקפידים על הפרטים. ובזה הגענו למשנה בתחתית העמוד, נחזור אומר על מה שראינו. ראינו בהתחלה מחלוקת האם האישה נזכה לתרומה כמו האיש, רבי יהודה אמר שכן, רבנן אמרו שלא, בהתחלה הבנו שהמחלוקת היא האם חוששים להרהור או לא, אחרי זה ראינו שלפי כולם פה לא חוששים להרהור, וגם לפי כולם אנחנו לא רוצים לבזות אותה בגלל ואהבת לרעך כמוך, אלא רבי יהודה אומר שמפשיטים בשביל לזרז את המיטה, ורבנן אומרים שלא מפשיטים בגלל שהכבוד שלה עדיף. אחר כך דיברנו על תהליך הסקילה שהיו דוחפים קודם מהקומה השנייה, למדנו את זה ממעמד הר סיני, ירו יירה או סקול יסקל, ואמרנו שלא עושים גבוה יותר בשביל שהגוף לא יתפרק ולא נמוך יותר בשביל שיהיה סיכוי טוב שהוא באמת יהרג מהנפילה, וראינו שעד אחד דוחף וביחד הם מרימים את האבן הגדולה והעד השני זורק אותה, ואם זה לא מספיק אז שער העם זורקים, ומזה הגענו לשאלה האם צריך דווקא שהעדים יזרקו, או שאם נקטעו להם הידיים אפשר שמישהו אחר יעשה את זה. אז שמואל אמר שמקפידים על הפרטים, באינן קרא כדכתיב, ואז ראינו מקורות בברייתות, ראינו שברוצח ובגואל אדם לא מקפידים על הפרטים, אבל אי אפשר ללמוד משם כי זה שני כתובים הבאים כאחד. ראינו שני מקורות שלא מקפידים על הפרטים, רוצח וגואל אדם, אבל אי אפשר ללמוד מהם כי הם שני כתובים הבאים כאחד. ראינו שני מקורות שכן מקפידים על הפרטים, אחד זה בן צורר ומורה, שזה לימוד מיוחד, והשני זה עיר הנידחת, שצריך שיהיה לרחוב של העיר, וסיימנו בזה שזה מחלוקת תנאים לגבי טהרת המצורע, שאם אין לו אוזן, יד או רגל ימניים, לפי רבי אליעזר ורבי שמעון אפשר למצוא פתרון אחר, כל טוב.